להיות הבן הדובר הראשון פה איתנו, שזה הרב יהושע ענבל.
אומר רב יויסי, מאוילום לא יורדו שכינו למטו, ולא יורלו מוישה ואליהו למורוים. רבי יויסי היה בדור של היורדי מרכבה, הדור של רב שימן. הרוגי מלכות היו צופים במרכבה, רב עקיבא ורבי שמואל, ולעומתם אלישע בן אבויו שהיה רק לרומאים. רבי יויסי פגש את אליהו הנביא כמה פעמים, ולמד ממנו עניינים ארציים בין השאר, כמו הסיבות שהם נכנסים לחורבה. בעצם האמירה הזאת של רבי יויסי מציבה גבול בין האלוהי לבין האנושי. הוא אומר שאי אפשר לחבר ביניהם חיבור מלא. כשהשכינה יורדת זה לא לגמרי לכאן, וכשאדם עולה למרום זה לא לגמרי למרום. אז מה המשמעות של הכלל הזה? מה הוא בא להגיד בזה? האם הוא בא להגביל את התפיסה שאפשר לחבר את האלוהי והאנושי ולשמוע את הקול של השם, של הצפייה במרכבה שהיה בדור שלו? הרי הוא מדבר על הדרגות הכי גבוהות, בעצם על מוישה רבינו, על מתן תורה. הוא אומר שגם מתן תורה בעצם לא היה חיבור מושלם. השכינה לא הייתה כאן ומשה לא היה שם. היה איזשהו משהו באמצע. הדברים של רבי יויסי באים בתקופה ההיסטורית שבעצם אנחנו מציינים את ל"ג בעומר בקשר אליה. ההתחדשות של תלמידי רבי עקיבא, רבי יהודה, רב מאיר, רבי יויסי ורב שמעון, שהם ארבעה עיקרים, שחידשו את התורה. בזמננו ל"ג בעומר זה בעצם יותר חג של הילדים. בכל חוק יש, כל מצווה, כל חוק יש את מה שכתוב, את התוכן, ויש את המצב בפועל, את ההווי של החג. אז מה קורה בל"ג בעומר? זה חג שהילדים חוגגים אותו, המבוגרים סופרים ספירת העומר לשבועות, והילדים סופרים ל"ג בעומר. בעצם בכל אדם יש חלק ילדי וחלק בוגר. יום כיפור זה יום למשל שמי שמשתתף בו זה החלק הבוגר של בן אדם. אדם לוקח אחריות על המעשים שלו, הוא רוצה לתקן את הטעויות שלו, ההימנעות מלאכול זה איזושהי התעלות, לקיחת אחריות. זה דבר שהחלק הבוגר מתחבר אליו, והוא מרגיש טוב עם זה. זה טוב לו להתאמץ, טוב לו להתפלל, להתוודות, לא לאכול. הילד לא מרגיש שום דבר בזה, הוא בסך הכל מנסה לחזק את החלק הבוגר שלו. בעצם מה ההבדל בין ילד למבוגר? הילד הוא חווה את הכאן ועכשיו, כשילד נולד, הוא לא יודע שום דבר, אין לו ידע מקדים. הוא מרגיש שהוא רוצה, הוא מרגיש איפה הוא מקבל אוכל, ככה הוא נכנס לעולם. לאט לאט הוא מכניס את החיים שלו לתבניות. הוא בעצם לומד מה יש בעולם, הוא לומד מה משתלם לעשות, מה לא, מה כואב, מה לא כואב, מה לא טוב, איפה יש אוכל, מה לא מתאים, ולאט לאט הבגרות היא בעצם הפנמה של תבניות, מה מתאים לעשות, מה טוב לעשות, מה נכון לעשות, ככה אנחנו מציינים בגרות. אז בעצם כשאנחנו מגיעים בל"ג בעומר, אז הילד הוא פוקד סביב מדורה, הוא לא צריך, זה החוויה שמוצא חן בעיניו, הוא לא שואל מאיזו תבנית זה נגזר, למה זה מתאים. המבוגר הוא צריך להתאמץ כדי להתאים את זה לתבניות שלו, לאיפה זה שייך, מה זה נותן, מאיפה זה בא. בשביל להשתתף בחוויה של יריית חץ וקשת, צריכים להשתמש בחלק הילדותי, מה לעשות? אבל הנושא העיקרי זה לא המדורה והחץ וקשת, אלא בעצם הייחוס של תורת הסוד ליום הזה. גם לתורת הסוד, החלק הילדי שלנו מתחבר מיד. אם אתה חושב בלי תבניות, בלי הנחות קדומות, אז זה נשמע טוב, זה הכי, הכי נפלא, ניסים, נפלאות וכוחות על וידיעות על. כשהמבוגר, החלק המבוגר נפגש בזה, הוא מחפש איזושהי תבנית להכניס את זה. לפי מה זה עובד, איך זה עובד, הוא לא יכול לקבל את זה סתם, שיגידו לו דברים נפלאים ומעל התפיסה הרגילה, והוא יקבל אותם סתם כך כמו ילד. אז מה שקורה בעצם, יש אנשים שמעדר תבנית להבין את הדברים האלו, הם מחלקים את עצמם כביכול לשני חלקים. בחיים האמיתיים, אנשים בוגרים, אפשר לסמוך עליהם, כשהם מגיעים לענייני הדת, הם בעצם משתמשים בחלק הילדותי, במובן החיובי. זאת אומרת, כבן המתחתה לפני אביו, הם חווים רק את הכאן ועכשיו, והם לא צריכים שום תבנית, כי הם נמצאים בתוכו, הם לא מכניסים את זה בשום תבנית בוגרת אנושית מהחיים שלהם. אז בעצם זה יכול להיות דבר מאוד יפה ומרגש, והוא מתאים למי שכל החיים שלו חי בתוך בית המקדש. הנזירים, הנביאים, אנשים שהם חיים בתוך הקדושה, יש להם את האפשרות להניח בצד את החיים האמיתיים, כמו רבי שמעון במערה, אין חיים, אין כלום, אז אפשר להתחבר רק ורק לחלק הרוחני בלי תבניות מהעולם. אבל אנשים שנוהגים מנהג דרך ארץ, גם לומדים כל היום, זה לא חשוב, יש להם הם לא גרים במערה, הם מנהלים בית, מנהלים חיים, הם לפעמים צריכים לעשות פיצול, והפיצול הזה פוגע בבן אדם, בעצם הוא שומר את החלק הילדותי לחיים הרוחניים. יש חלק שבאדם משתמש בו כשהוא שומר על תינוק, כשהוא הולך לבן שלו לונה פארק, וכשהוא הולך לכולל. לפעמים מספרים על זה רב גדול סיפור, שהמסר של הסיפור, שהיו לו חלקים בוגרים. הנה, הוא התנתק מהילדותיות. זה בעצם, זה מגיע מהשיוך האוטומטי של החלק הרוחני והחלק הילדותי, וזה חבל. בעצם אם נחדד את ההבדל בין ילד למבוגר, התפיסה שהצגתי שילד חושב בחוויה העכשווית ומבוגר מתוך תבניות היא לא מדויקת. כי זה לא נכון לומר שככל שאדם מתבגר, הוא רוכש עוד תבניות ומתרחק מהילדות. כי אדם שהוא חושב מתוך תבניות, הוא שוב חוזר כמו ילד. הוא בעצם מחליף את הכאן ועכשיו התינוקי בכאן ועכשיו של תבניות שהן לא תמיד נכונות ולא תמיד מייצגות את המציאות. זאת אומרת, בענייני העולם הזה קוראים לזה מדענות. אדם שרואה את כל המציאות דרך נוסחאות, נוסחאות פיזיות, ולא רואה את חוויה של הקיום, את החיים בעצמם. ולכן, זה לא נכון לומר שההתבגרות היא התנתקות מהחוויה ומעבר לתבניות. התבניות הן בסך הכל גבולות, איך לא להיסחף בחוויה של החיים. אבל החיים האמיתיים זה בעצם להעמיק לתוך חוויה הילדותיות של החיים, שם זה המקום, בלי לעשות פיצול. הפיצול הוא ההפך מהבגרות האמיתית. הפיצול אומר, יש לי חלק ילדותי, ויש לי חלק בוגר, ואני משתמש בכל אחד מה שנוח לי. המבוגר באמת צריך להשתיש את החיים שלו על החוויה הלא נהירה של הקיום, על ההרגשה שיש משהו מעבר, ועל השאיפה העמומה הקלושה שיש לנו בפנים למשמעות ולהתעלות. וזה בעצם הרעיון של התורה, שהתורה מתנגדת באופן חמור לכל פנייה, למה שמעבר, לניחוש ועוננות ודרכי המורי. כל דבר הכי קטן שהוא פונה למה שמעבר, לדבר עם מתים, זה איסור חמור ותועבה. אבל מצד שני, זה דברים שהדת בנויה עליהם. זאת אומרת, יש ישערות הנפש, יש ניסים, יש משמעות לזמנים. אבל ההקשבה לדברים האלה צריכה להיות דרך התבנית של התורה. ברגע שאתה עושה את זה בלי תבנית, זה נהפך להרס, בעצם להשלטה של הילדותיות על החיים. אז נחזור לדברי רבי יוסי. מה שרבי יוסי אומר, בעצם הוא מצביע על הקול האלוהי שבתוך האנושי. שזה, אם אפשר לומר, זה המסר העיקרי של רבי עקיבא. רבי שמואל עלה לשמיים, הוא שמע מאחורי הפרגוד, זה מה שהוא הביא משם, הוא בעצם הביא את השמיים לכאן. רבי עקיבא צפה במרכבה, אבל מה שהוא עשה, זה הוא עשה את התורה סדרים סדרים, הוא בעצם, מהמדרגה של המרכבה, הוא הנחיל את התורה שבעל פה. איך הקשר בין הדברים? רבי עקיבא בעצם הקשיב לקול האלוהי שבתוך האדם, שהוא הבסיס של התורה שבעל פה, של הסמכות שלה. בעצם היה לו המון המון כוח פנימי לסדר את התורה שבעל פה, שהגיע מהחלק האלוהי בתוך הקול שלו בעצמו. זאת אומרת, זה תבנית, שאם אתה משתמש בתבנית הזאת של התורה בצורה נכונה ובוגרת, אתה זוכה להקשיב ולשמוע את הקול הפנימי, כמו ילד ששומע את הקול של אמא שלו, כמו אדם שמרגיש את מה שאבא שלו עושה לפי הקולות הכי דקים, ככה רבי עקיבא בעצם תרגם את הדרגות הגבוהות של הכהנים הגדולים וצופי המרכבה שהיו עד אז בעצם המורים, ללימוד תורה, לשמוע את הקול בתוך התורה ולפיה לנווט את כל החיים. רבי עקיבא מעביר את השרביט לחכם, והשרביט הזה הוא לא רק של ההלכה, אלא גם של הנבואה, גם של ההקשבה לקול, של לקול האלוהי. ופה בא התלמיד שלו, רבי יוסי, ואומר, גם מוישה רבינו בעצמו לא עלה למרום, הוא לא נהפך לרוחני, כדי לשמוע את השם לא צריכים ואי אפשר להפוך לרוחני. הוא שמע את הנבואה למטה מסורת שפוכים. זאת אומרת, הוא עלה 9 טפחים והשכינה ירדה, וכך הוא שמע. יש משהו בקול, גם כשהוא אנושי, יש בו חלק אלוהי שאפשר להקשיב לו. ודווקא מכיוון שאת הגבול האנושי אי אפשר לעבור, מזה מובן שהקול האלוהי הוא נשמע באוזני בשר. שאפשר להקשיב לו. וזה בעצם המסר של תורת הסוד, שאומרת שהאלוהית נמצאת בתוכנו. אנחנו לא צריכים להגיע למצב של נבואה, כדי לגלות את האלוהות. המציאות עצמה שאנחנו עשויים ממנה, היא בעצם גילוי האלוהות. צריכים רק לדעת איך להקשיב לה. וזה מה שרואים שרבי יוסי שמע את אליהו הנביא, אפילו בדברים הכי פשוטים, שלא ייכנס לחורבה משום מפולת. גם בזה, גם בדבר הארצי הזה, הוא שמע את הקול האלוהי, את הקול של אליהו הנביא. בעצם מבחינה היסטורית תורת הסוד התפרסמה קודם כל בתור חוכמה אנושית. בזמן הבית השני אנחנו מוצאים הרבה רעיונות של תורת הסוד בכל מיני קבוצות שנקראו גנוסטיות ועוד קבוצות אחרות, רעיונות שמקבילים בעצם לרעיונות קבליים. היום אנחנו מכירים את זה ממגילות ים המלח שמצאנו לאחרונה, אבל ידוע שגם לפני 1,000 שנה התגלו כמה מערות של מגילות ים המלח, ומשם הם נפוצו מצד אחד לרעיונות קראיים, מצד שני לתורות גנוסטיות שנפוצו בעולם. זאת אומרת, בעצם הגילוי הזה הוא גילוי שהוא נמצא באיזשהו מקום עטוף בהרבה קליפות, גם בכל בחוכמה האנושית. ובעצם התורה, הרעיונות האלה הגיעו בתור חוכמה אנושית. הרבה אנשים הקשיבו למרכבה, לא רק רבי עקיבא, אלא גם אלישע בן אבויה שקיצץ בנטיות, וגם בן זוימו שקיצץ ונפגע, ועוד הרבה אנשים כמוהם, שהיו שיצאו ונכנסו, והיו שיצאו והעבירו דברים. בעצם בזמן רבי עקיבא, הצפייה במרכבה הייתה כמו מעשה שעושים אותו. זה שהיא הקשבה ממשית, שהיו רבים שעשו אותו, ולא גיבשו מזה תורה עיונית. כמו שאדם שגר עם ההורים שלו יכול לזהות כל דבר, מתי אבא שלו שמח, מתי הוא מתכנן משהו, מתי הוא כועס, והוא לא מגבש תורה עיונית מזה. במשך השנים, כשהרבה הרבה אנשים צברו את החוכמה והידע והדברים שהם בעצם הביאו מההקשבה לחלק האלוהי, אז באו חכמים בעלי חושים דקים וצפו בכל הרעיונות וזקקו אותם, בעצם העמידו אותם על המקום האלוהי, קלפו את כל החלקים האנושיים שהשתמשו בהם אנשים מבחוץ, כמו אלישע בן אבויה, חלק מכתות חיצוניות, נוצרים, פילוסופים, והעמידו את זה על הקול האלוהי שהוא נמצא בתוך החלק האנושי. עכשיו, כשבאדם מגיע, מסתכל מן החוץ בזמננו, ורוצה להכניס את החוכמה הזאת בתוך תבנית, אז יש בדרך כלל שתי אפשרויות הקלות. או להשתמש בחלק הילדותי לבד, להמיס עליו את כל הפרטים, באופן של זה חוכמת האמת, וזהו. הדרך השנייה היא לצמצם את המקום של החוכמה הזאת, בדרך, בתוך תבנית כלשהי, יש חלקים שלא חייבים לקבל, ויש חלקים שאפשר להסביר פילוסופית, ידוע שהשובו מאבו אומר שהחוכמת הזוהר בנויה על השכל האנושי, והרמור אומר שקבלה היא פילוסופיה, ובלטני ובלושינר על הארי, שהרוב חידש מדעתו, וזה שתי הגישות הקלות. בעצם בשנים האחרונות שתי הגישות האלו מפוגגות את ל"ג בעומר בביקוח בין שתי הגישות, וזה התוכן המרכזי של היום. אם אדם רוצה להישאר ילד או להתבגר לתוך עולם של תבניות. והאמת שלהתבגר לתוך תבניות זה סוג של מדענות דתית, אם עושים את זה במקצוענות כמו שצריך, אז מגיעים רחוק, מי שלא הגיע רחוק עדיין הוא מתעצל פשוט, זה הכל. מה שאני מציע זה לציין את היום הזה בגישה השלישית, שזה בעצם ההתבגרות האמיתית שדיברתי עליה מקודם, שהתבניות הן רק גדרות להקשבה. באמת, המציאות היא לא ניתנת לתרגום לנוסחאות ולתבניות, ואנחנו כן צריכים להקשיב לה ולשמוע אותה ולחוש אותה, וזה החוויה המרכזית של החיים וגם של החוכמה. ועל ידי הבנה הזאת של רבי יוסי, שהקול האלוהי מדבר מתחת לעשר הטפחים, הוא מדבר בתוך הקול האנושי, יש את האפשרות להשתמש בתבניות שיהיו לנו החכמים הקדמונים, ולהבין את הדברים על ידי שווה לחלק האלוהי שבתוך הקול האנושי, ומי שעושה את זה, יש לו, מי שמבין שמעולם השכינה לא מדברת מתוך קרונו של אדם ממש, אלא רק ההגשמה, החלק שיורד מתחת השכינה, הוא זה שמדבר, יש לו באמת מה לציין ביום הזה בלי הוויכוח הזה, ויש לו מה לראות בתוך לעבוד האנושי. עד כאן. אני צריך להזמין את הדובר הבא.
תודה, לא, אפשר גם באמצע לשאול שאלות. בעיקרון, אני אבקש תכף מהמנהל שישתיק את המיקרופונים עם חוסר רעשים. אבל זה ייקח לי דקה אחת.
אוריה, אתה שומע אותי?
אני שומע, כן.
יש תיאוריה במוזיקה, נכון? שהאקורד הזה מתאים אקורד הזה, ובסולם הזה מתאים זה, וזה דיסוננס וכו'. אדם שיודע את כל התיאוריה, אבל הוא ממש לא מוזיקני. יש טעם שהוא ידע את זה? אותו דבר, אדם שיודע תבניות, אצילות, כן, וחזה, אני וסבירות, אני וכולי
אתה, וכולי. אתה שואל אותי או שאתה שואל אתה, את הרב שדיבר? נראה לי שאתה התכוונת לשאול את יהושע, דוד.
יהושע, כן, רציתי לשאול אותו.
אמרת בטעות קרויה, אז דבר איתו, דברו אתם.
אתה פשוט עכשיו מופיע לי פה, אז רציתי לבוא לשאול אותו. איזה טעם יש לתבניות כשאתה לא חש אותם? איזה טעם יש לדעת התיאוריה כשאתה לא חש את זה? אין בזה כלום, זה סם.
אם אתה מגיע בגישה של לחיות את הדת כילד, אז אתה פשוט מקבל את העובדות, כמו שאתה אומר.
מה העובדות שזה? יש אצילות וספירה, אני יכול שוב, אני יכול לתרגל, אני יכול נניח להגיד את כל סדר הספירות, את כל הזה, אני לא יודע אבל מה זה אצילות, אני לא מרגיש כתר, אני לא יודע מה זה יסוד שבזה, איזה טעם יש ללמוד כך קבלה?
איזה טעם?
מה, אין לזה טעם.
אין לזה טעם, אבל המטרה היא לא לשנן את זה, אלא באמת לנסות להקשיב, וזה אפשרי להקשיב, כי זה מה שהרבה אותי לימד.
אז רק מי שבאמת, יש את האינטואיציות המאוד מאוד עדינות, מאוד מאוד נכונות, מאוד מאוד, לא יודע, יותר אציליות כאלה, שהוא באמת חש דברים כאלה, אז זה באמת יש טעם של מת קבולה. כל היתר זה מיותר.
יש משהו שהוא ידעתי ואיטיב, כן. מי שיש לו את זה יודע כנראה, מי שאין לו לא יודע בדיוק להגדיר את זה. אבל כן, ברור אוקיי. צריך לדעת שיש דרך להקשיב ולשמוע את זה, זה לא משהו שהוא
שייך. סוג של אינטואיציה, נכון, זה אינטואיציות כאלה, יש כמו שמוזיקה אפשר להסביר, אפשר להסביר, אבל אפשר לדעת את התבניות שלו.
אפשר גם להסביר, אבל זה נכון שמי שאין לו את זה לא יעזור שיסבירו לו.
זה שהארי אמר לאז, שהוא לא מתאים שורת לשמתו, ושלום.
יש איזה אגדה כזאת שאני ככה אני זוכר, שאמרו שהארי אמר, כך שמעתי בילדותי, שהארי אמר שתלמידים שלו מכירים רק את המשלים, אבל את הנמשלים מכיר רק עם חיים ויטל.
אני חושב שזה... זה
הגויין
אמר.
מה?
זה אמרו בשם הגויין.
שיהיה הגויין, לא משנה, אבל אני הבנתי זה ככה, זאת אומרת, הם יודעים להרגיש את זה, הם רק יודעים לחזור על התיאוריה, על המילים, על ה...
אני לא מאמין שהם רק חזרו על המילים, אבל...
אוקיי, לא משנה העובדה, אני מקווה למה, אבל לחלק...
תארים כמובן מאוד גדולים, עד כמה זה פנימי. רק אני באמת חושש מאוד מחריגה של הזמן. באמת מי שרוצה להשאיר מקום לשאלות, אז אני ממליץ לו לסיים שתי דקות לפני הזמן. כי זה אחר כך משליך על כמה שעות קדימה. באמת, אחרי חצות אפשר לדבר, וככה כבר נהגו, זה לא סתם מילים באוויר, באמת זה לא הגבלת זמן.